רוני, רוני, השיטה היא מופיעה ברוב הדרב. תודה רבה, מפושקת. מהגיד זה אמור כן ואמר המון. אני פועלת באדביר המון. יש לכם את הדפים, זוכרות? כן, אבל אתם אומרים, יש לכם את המיד אומרת כן. כמה בנות את? לכם, יש את הדפים? אני רק נעשו, תודה. דיברנו, רבי יוחנן קורא, הפרות בשירה של רבי יוחנן קוראות לארון שיטה. דיברנו על השיטה, נכון? מה פתאום קוראים לארון הזה, ארון הצי שיטים? התורה קוראת לו ארון הצי שיטים, ובדקנו וראינו שזה לא רלוונטי, ככה, זה לא נכון, מה קורה? יש הצי שיטים בארון, אבל הארון הזה הוא ארון זהב, אתם זוכרות? בנפח, במשקל ובעיקר במחיר. יש בארון הזה איזה 5 טון זהב, וזה עולה מיליארדים. עם מילוי דקיק של עץ. אז למה קוראים לארון? זה ארון הצי שיטים, לשם הגענו? בערך. למה התורה קוראת לארון הזה ארון הצי שיטים? התשובה היא שלמה התורה קוראת לארון הזה ארון הצי שיטים? כי זה ארון הצי שיטים. כל הקושיות שלנו מחלוקות, אבל הן לא משנות את זה. כתוב, עשית ארון הצי שיטים, ציפית אותו, זהבת, ומבאת עם החוץ לצפן. מה הכוונה לעשות ארון הצי שיטים לצפות? אז אמרנו שחזל הפתיע אותנו, לא, 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 זה לא לקחת איזה ספרי. ובעצם לעשות ארון, קופסה, אתם זוכרות, ארגז? זוכרות משהו? יש מישהי בא? עברו איזה יומיים אז? מתי אישור הקודם? תמיד. אז לנו נראה שזה ארון זהב ומילוי עץ, אז לנו נראה, והתורה אומרת לא, זה ארון עץ. ואתה מצפה אותו זהב, זאת אומרת, מה עיקר ומה תפל? לפי השכל שלי, מה עיקר ומה תפל? זהב עם מילוי עץ. לפי התורה, מה עיקר ומה תפל? עץ עם ציפוי זהב, אבל זה מיליארדים. התורה אומרת, יופי, זה מיליארדים, אבל זה עץ עם ציפוי זהב. זה ארון עץ עם ציפוי זהב. זה כמו מה? יש לכם דוגמה לזה? יש לכם דוגמה לזה? מישהי לובשת שרשרת ששווה? כמה שווה שרשרת שווה? 5 מיליון דולר, נכון? נניח. את עומדת טבעת יהלום ששווה מיליון דולר. אז מה יש שם? מה יש שם? את רואה מישהי עם טבעת יהלום ששווה מיליון דולר. אז מה את רואה? שאלה של הגדרה, נכון? תלוי מעט. יש לי שרואות טבעת יהלום. ומה היא זאת שלובשת אותה? מה היא? היא הקולב, נכון? היא הקולב, תלוי במה העניין שלך, תלוי מה רגש אותך. אם טבעות יהלום מרגשות אותך, אז וואו, איזה טבעה. רגע, אבל מישהו, מה שאני מזה? בית אחת, שזה המקצוע שלה, היא צריכה לדמיין את הטבעות זהב האלה. אבל בדרך כלל זה הפוך, נכון? קישוט, קישוט. מה זה קישוט? קישוט יש חדר ותולים עליו קישוט. מה התפקיד של הקישוט? ליפות את? את החדר, כן. הקישוט זה לא החדר מלוכלך, אבל לפחות זו תמונה קטנה יפה, נכון? הקישוט מראה את היופי של החדר, הקישוט עושה את כל החדר יפה, נכון? אז הזהב, כך כתוב, מקושטת. מה כתוב לכם בדף בשירת הפרות? מקושטה. רוני, רוני, אשיקה, התנופי ברוב הדרך. בניקוד, זה עם הניקוד, למטה. אין קול ואין עונה.
אנחנו לא מוצאות.
תודה.
מקושטת ברגלת דרך.
המחושבת ברגמי זהב, המעוללה בגדול המון, המפוארת בעדי הדעים. הזהב הוא מחשק את הארון, מה אני מחשק? כמו חישוקים, הוא קולט, כאילו הוא צובע אותו בתוכו. השיטה מחושקת, השיטה מעוללת, השיטה מפוארת, השיטה מעולפת, נכון? זה כל הדברים שאומרים על השיטה. השיטה זה העץ הזה. את מה מקשטים עם הרבה זהב? את מה את חושבת שכדאי לקשט עם הרבה זהב? לכם איזה משהו שאתם לא רוצים לתשת שום מיליון מיליון?
משהו שאני...
מה?
את הארון
הוא רואים לי, אני שומע. לא יודע, איזה דבר היית רוצה לתשת? היה הגיוני שהתשתו בהרבה זעם. במדרשה פה, את מה היה כדאי לתשת בהרבה זעם? את פח האשפה כדאי לתשת בהרבה זעם? פחות, נכון? יש לכם רעיון בחיים, משהו קשה פה בזהב? מה צריך זהב בעולם?
משהו חשוב.
משהו חשוב, נכון. משהו חשוב, משהו מפואר. רוצים שמשהו מפואר יהיה, אז מה רוצים? מביאים הרבה זהב, נכון? זהב זה משהו שדרכו אנחנו מספרים שזה חשוב. ארמונות מלכים, יש... יש נעל מזהב וסיפור כזה, נכון? לא, נעל מזכוכית. סינדרלה, מה היה שם אמר? לא משנה, אבל מדהים שמזהב זה וואו. זה לא הזהב וואו, נכון? זה הזה וואו. והארמון שעושה כיסא מזהב, אז מה זה? המלך מכובד. זהב זה בא להגיד לך, תביני, יש פה משהו רציני מאוד. עוד שאין שום דבר מאחורי הזהב, שום דבר לא רציני, ויש רק את הזהב. אבל הזהב זה משהו כזה רציני וגדול. אז מה רציני וגדול פה בארון הזה? הארון, מה שחשוב פה זה קופסת העץ. קופסת העץ הזאת היא זולה, פשוטה וקלה, אבל היא מקושטת בהרבה זהב. למה היא מקושטת בהרבה זהב? כי היא משהו משהו. נשים עליה, מגיע לקופסה הזאת שישימו עליה מיליארד, מיליארדי שקלים של זהב, שישימו עליה טונות של זהב. אז למה היא כל כך חשובה? זה מה שאנחנו רוצים לישון, נכון? אתם זוכרות, הפלישתים לקחו את הקופסה, הם לא לקחו את לוחות הברית. לוחות הברית, שאול חטף, זוכרות? ונשארה רק הקופסה. אז מה היה שם בקופסה הזאת? למה היא כל כך חשובה? אז יש עוד פירוש למילה שיטה, דיברנו על זה? נכון? מה אמרנו שהפירוש למילה שיטה?
דרך.
דרך, נכון? מה השיטה של הרמב״ם? מה השיטה של רש"י? מה השיטה בסוגיה? מה השיטה? איך עושים את זה? תגידי לי, מה השיטה שלך לשרוק כך וכך? זה דרך, זה עיקרון, נכון? זה משהו בסיסי. למה השתמשו במשכן או בארון דווקא בעת הזה שנקרא שיטה ולא בעיקרון? שיטה, דרך, במילה אחרת, אומרים אחדות, נכון? מה זה אחדות? שיש עיקרון, כמו שאתה רואה שאת עושה הרבה דברים, ואת לא עושה את הרבה, את עושה הרבה דברים. מפה לירושלים, את רוצה ללכת לירושלים, את נמצאת בהרבה מקומות. איפה את? את בחרסינה, ואת בצומת בית ענון, ואת בצומת העוקפים, ואת בצומת הגוד. איפה? את יכולה להגיד אני בצומת בית ענון. את יכולה להגיד איפה אני? אני בדרך לירושלים, נכון? אבל את לא בדרך, כן, השאלה, למה? בהרבה, כי כל מקום הוא נחמד, בא לך להיות בצומת בית ענון. שמעת שזורקים שם אנשים עם תצורה מאוד מיוחדת. לא, את באה לשם כי יש לך עיקרון, יש לך שיטה, שיטה? תגידי, למה היא נמצאת בכל המקומות האלה? כי היא בדרך לירושלים. הבנתי. לא סתם הרמה של מעשים, זה לא סתם הרמה של התנהגות. יש עיקרון. כמו מסילת שערים, נכון? מסילת שערים זה איפה את נמצאת? אני נמצאת בחסידות, אני נמצאת בזהירות. אני עוד רחוקה מהזהירות, אבל אני נמצאת על? על המסילה. לי יש עיקרון בחיים. העיקרון שלי זה, נכון על הזכות, שמותחים קו בינך לבין אלוקים. מותחת מסילה. בין שתי נקוד, איפה את נמצאת? זה לא משנה איפה את נמצאת, איפה שאת נמצאת. את מותחת קו ישר בינך לבין אלוקים, ואת לפי הקו הזה מתחילה לזוז. לפעמים תהיי בקו הזה בחסידות, בזהירות, בנקיות, לפעמים מפחדתי, שמה לא תהיי. אבל יש עיקרון מנחה בחיים, כדאי. נקרא ישר, ישראל נקראו ישרים. איפה ישראל נקראים ישרים? והיא בישרון מלך. ישראל נקראו ישרים. למה ישראל נקראו ישרים? כי יש פה איזה רעיון, איזה אחדות, איזה שיטה. אבל כשבאים לתורה, יש בתורה שיטה. שיטה זה, יש איזה עוד פירוש למילה שיטה. שורה. איפה זה? אתה אומר עם שיטה בתור שורה? אמרנו לך. בין השיטים, אבל אתם מכירות את בין השיטים? בין השורות, מה זה בעברית בין השורות? סאבטקסט. כאילו זה לא כתוב, אבל זה מובן מתוך מה שכתוב, נכון? יש דברים שהם לא כתובים, אבל הם יוצאים שם לפנות. אז מה זה השורה? כן, כן, דיברנו, אולי כבר כמה שנים עוד כבר אמרנו. אולי סיימנו את זה? אני מרגיש שחזרה על הכל.
נסיים.
אז אני אנסה לחזור מהם. אמרנו שבקלב של ספר התורה יש שורות, נכון? דיברנו על זה? שחורצים עם סכין? תודה. חורצים עם סכין ורק אחרי זה כותבים. אסור לכתוב את ספר התורה, או תפילים זאת או מגילת אסתר, בלי שעשו את זה. קודם מסמנים עם חריץ על הקלב ואז כותבים. לא, מה הרעיון? א', כדי שהתורה תהיה ישרה, אחרת בלי שורות זה יכול. אבל אפשר לסרגל. לא עושים את זה עם פרעון, עושים את זה שקוף וחורצים לתוך ה... אם זה רק בשביל שלא יהיה עקום, אפשר היה לעשות את זה לסרגל, עם פרעון, ואחרי זה למחוק. יש פה משהו יותר עקרוני. למה יש את השורה הזאת? למה יש את השורה הזאת? לשאלה איך אנחנו מתייחסים לתורה. יש לנו את הספר של התורה. בספר של התורה יש הרבה אותיות. והרבה מילים, והרבה מצוות, והרבה סיכומים, והרבה הדרכות. שאלה איך אנחנו מתייחסים לתורה. האם התורה מתחילה ממה? כשיש שיטה, אז את מבינה שהפרטים הם פחות עקרוניים, אלא הפרטים מבטאים עיקרון. נכון? וזה משנה. את אומרת, איך האם מתנהגת? והאם מתנהגת, צריך להגיד פעם, לא, יש איזה עיקרון. אפשר במוצאי שבת אנחנו אומרים, ויהיו ימים באים לקדם השלום, חשופים מכל חטא ומנוקים מכל עוון ומדובקים בירתך. מכירות הביטויות יש ברכה כזאת, בכונן הדת במוצאי שבת. מדובקים בירותיך, ככה רוצה למסביר שהימים יהיו דבוקים אחד לשני. מה הכוונה שהימים יהיו דבוקים? בעזרת, יראת השם מדביקת הימים. מה זה מדביקת הימים? איך החיים שלך יראו? החיים שלך יכולים להיראות, כמו איזה קטע, נכון? איזה קטע. שאלו, הרב ציודה מגיע בשיעורים, אומר, לאן הגענו? אמרנו, לקטע הזה, הוא לא יכול לקבל את זה. לא, 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 קטע. קטע זה לקטוע. אז החיים שלך יכולים להיות קטעים, והחיים שלך יכולים להיות תכנותיים. מה אתה עשית בחיים? אני לא יודע. איזה מקצועות, איזה תפקידים, איפה תגורי. החיים שלך יכולים להיות צבר של אירועים. הייתה הזדמנות כזאת, הייתה חוויה כזאת, פה עשיתי ככה, פה עשיתי ככה. אבל היה כדאי לנסות להוביל את החיים למקום שיש בהם אחדות, עיקרון, שורש. ואז מה יהיה בחיים שלך? המון דברים מאוד נוגעים. אבל זה לא יהיה הרמה. יש איזה עיקרון מנחה. בכל הבחירות שלך בחיים. יהיה לך איזה עיקרון אחדותי. מה את רוצה מהחיים שלך? מה השאיפות שלך? במה את מתעניינת בעצמך? ואז לפי השאלה הזאת, את תכריע בכל מקום שתגיע אליו. אם אין עיקרון כזה, אז כל מקום את עושה, עכשיו בא לי ככה, עכשיו בא לי אחרת, עכשיו מעניין אותי, עכשיו לא מעניין אותי. אבל מי שיש לו עיקרון מנחה בחיים שלו, איך כתוב, אברהם זקן בא בימים, הוא בא עם כל הימים שלו. כל הימים שלו מדובקים, הוא לא השאיר את הימים מאחורה. עשה ככה, עשה ככה, ולא, יש לו איזה... עומר, אז יש לנו ספר תורה, את כותבת ספר תורה, את רואה המון המון אותיות. כשעולים לתורה, אז הקורא צריך לנשק עם הציצית ככה או מה זה, את ספר התורה. אז יש כאלה שמקפידים לנשק את הקלף ולא את האותיות. למה? בתורה יש המון אותיות. יש מאות אלפי אותיות. אבל השאלה מה זה התורה? לקחנו את כל האותיות, או שמה? שהתורה מתחילה לפני האותיות, נכון? יש אותך, מי את? את זה כל מה שאפשר לספר עליך? או שלא? משהו אחר לגמרי. פעם קראתי ספר על מישהו שמאוד מאוד עניין אותי. והאיש שכתב, ביוגרפיה, האיש שכתב את הספר, הוא עשה עבודה מאוד מאוד רצינית. קרא את הספר, אני יודע עכשיו על מישהו זה המון דברים. אני יודע איפה הוא נולד, איך קוראים לאמא שלו, ומה הוא סרט שהוא היה ילד, באיזה משחת שיניים הוא צחצח את השיניים. אני לא מגזים, אבל זה היה הרושם שלי. שידעתי על אישת את כל הפרטים, ולא ידעתי כלום. כי זה לא עניין אותי איפה הוא נולד, ואיזה משחת שיניים הוא צחצח, ואיזה בייגלה הוא אכל ארוחת צהריים. מה עניין אותי? אני רוצה להיפגש עם הלב שלו, עם הנשמה שלו, עם הרעיון שלו. איך רואים את זה? רואים את זה דרך הפרטים. ומה שעניין אותי זה בעיקר לראות את הכלל. אז אני מגיע לספר התורה ורואה שם המון המון אותיות ומצוות ורעיונות, וזה יכול להרוס את הכל. כי התורה לא מתחילה בפרטים, התורה מתחילה בכלל. יש דבר כזה שנקרא תורה. לתורה יש, מה יש לתורה? לתורה יש מצוות, לתורה יש פסוקים, לתורה יש אותיות, אבל זה לא התורה, נכון? לתורה יש... זה כמו את. יש לך אף. תבדקו אם יש לכם אף. יש לכם אף, אבל אתם זה לא אף שלכם. יש לכם אוזניים? כן, אתם זה לא אוזניים. יש לכם שיניים, יש לכם רגליים? כן, זה לא אתם. אתם זה משהו פנימי יותר, נכון? רעיון. יש לכם כישרונות, אתם יודעות לשיר, אתם יודעות הרבה דברים, ויש לכם הרבה דברים, אבל זה לא אתם. זאת המשאלה של החלטה. אולי זה כן, מה שאת תחליט, זה מה שאת. אולי שזה משהו שהוא מעבר. אם אפילו לא השערות שלכם, אתם יודעות, אתם יכולות לגזור שערות, אפילו ציפורניים, ועדיין תישארו פה. ולכם יש ציפורניים. יש דברים שלא כדאי לגזור, ולמרות זאת, לי יש את זה, לי יש את זה. כמו שאני מתייחס על עצמי, ככה אני מתייחס לתורה. אם אני אומר, זה התורה, 1, 2, 3, 6, 3, זה התורה, אז אני יודע את כל הפרטים של התורה, ואת מה אני לא יודע? אני לא יודע את התורה, יכול להיות? יכול להיות שמישהו יודע לך המון המון דברים, הוא לא יודע לך כלום. אין לך שם. אני יודע מה הגובה שלך, ומה התשוקה, ומה הכותר של המחיריים שלך. תראי מה זה. הוא לא יודע כלום. יכול להיות שהוא לא יודע כלום, הוא אסף עליך בן תומי והוא לא יודע כלום. יכול להיות שגם אני על עצמי לא יודע כלום. זו שאלה של בחירה. אבל אם אני, מעניין אותי מי אני, מה זה מי אני? מי אני? מה את רוצה להיות כשתהיה גדולה? זאת השאלה הגדולה בחיים, נכון? שנמשיך להיות עצמי גם כשאני אהיה גדולה. לא מה תעשי ולא באיזה מקצוע תעבדי, אלא מה, מי את רוצה להיות? כשאין לסך את זה במילים. אז זה מתחיל בי. וממשיך לתורה. מה זה התורה? התורה זה שתי אפשרויות מבט על התורה. אפשרות אחת שהתורה זה ספר מלא חוכמה, ומלא קדושה, ומלא לצות עובד, ומלא מצוות שמי שיעשה אותן יעשה את רצון השם ויזכה לעולם הבא, נכון? זאת אומרת, התורה זה אוסף הפרטים שלה. מה שהסברתי עכשיו זה אוסף הפרטים. מבט מלא כבוד לתורה, נכון? אבל בסוף זה אוסף הפרטים. ואפשר להסתכל אחרת על התורה. מה זה התורה? התורה זה לב, נקרא לזה לב. לב של מי? הלב של מי נמצא בתורה? אין לכם אומץ להגיד? הלב של אלוקים, נכון? אתם רואות את התנ"ך הזה, תחזיקו? אז אלוקים נמצא בפנים. איפה זה כתוב שאלוקים נמצא בפנים? כתוב, אנוכי, אנוכי זה ראשי תיבות, ככה אתם אומרים, אנוכי זה ראשי תיבות, אנא נפשי כתבי תיעדי. כך אלוקים אומר, אני את עצמי כתבתי ונתתי. אלוקים כתב את עצמו בתוך התורה. וכשאת פוגשת את התורה, את יכולה לפגוש טקסט קנוני. אתם יודעים מה זה טקסט קנוני? אתם תהיו מאוד אינטליגנטים, אתם תראו מה זה טקסט קנוני. זה מילים קנוני, אני אפילו לא יודע איך לפרגן את המילה קנוני. זה... נו? הטקסטים הקנוניים של העם היהודי, זה... הטקסטים המקודשים, הרשמיים, את יכולה לראות בזה טקסט קנוני, את יכולה לראות בזה מיתולוגיה, את יכולה לראות סיפורי עם, את יכולה לראות הרבה דברים, ולא לראות את אלוקים. מישהו יכול להסתכל עלייך ולחשוב הרבה דברים, והוא לא רואה אותך. הוא לא רואה אותך. ממש לא רואה אותך. בדרך כלל, מי שלא רואה את עצמו, גם לא רואה אותך. מי שרואה את עצמו, מסוגל לראות אחרים. אז הפליטים לקחו לנו את הארון, ומה יש בתוך הארון? שום דבר! נשארו כבר לקח את זה. הקופסה הזאת מיותרת, נכון? לא, היא לא מיותרת. כל הניסים הגדולים שקרו בו פרקים A, ו, ז, זה בשביל שהקופסה תחזור. הקופסה הזאת היא קריטית כנראה. התורה חזרה כבר, הלוחות אצלנו. מה כל כך קריטי שהקופסה הזאת תחזור? זאת השאלה שלנו. אז הקופסה הזאת היא שיטה. למה יש קופסה בכלל? למה אלוקים אין בן קופסה? זה מדהים, אתם יודעות שאת לוחות הברית איש לא ראה. איפה היו לוחות הברית? בתוך הארון, בקודש הקודשים. איש לא, איש אחד נכנס פעם בשנה לקודש הקודשים, וגם הוא לא ראה את הלוחות, כי זה היה מכוסה בתוך הארון. אם אני הייתי אחראי על הלוחות, אם אתם הייתם אחראים את הלוחות, מה הייתם עושות? אני הייתי בונה מוזיאון שנקרא היכל הספר, עם המשמרות הכי גדולות בעולם. אני כל כך מיוחגים על זה, כמו מעל הכור בדימונה. ובפנים הייתי לוקח זכוכית משוריינת נגד פגזים ונגד טילים. בתוך הזכוכית הזאת הייתי שם את לוחות הברית, וכל ילד וילדה בעם ישראל היו עוברים שם במוזיאון, ורואים, את יודעת מה היה קורה אם היית רואה את לוחות הברית? וואי, וואי, וואי. לוחות הברית בעיניים. בטח זה כל כך מרגש, כל כך מדהים, כל כך מצוין. במקום זה באנו ולקחנו את לוחות הברית והחבאנו אותם בתוך קופסה מעץ. ואיש לא ראה, נכון? הפעם היחידה שראתה זה שכשאול חטף את הלוחות, וככה איש לא ראה. את הלוחות, למה? למה? כי אפשר להתייחס לתורה בשתי תצורות. אפשר להסתכל לתורה עוד פעם לחוזרת, לעשות כל פרט שבא להאמין בקדושתו, וכמה טוב ללמוד את זה, וכמה טוב לקיים את זה. אפשר להגיד לא, 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 לא. כל הפרטים האלה בעצם יכולים להזכיר לי. כמו שמישהי חושבת שמכירה אותך, והיא לא יודעת עליו שלום. יכול להיות מצב כזה? זה את השאלה. אפשר להסתכל עליך בכל מיני מבטים שטחים וחיצוניים, זה נכון, ולחשוב שאת זה וזה. וזה נכון, זה פרטים שבך, אבל את לא כלום. אז מה התפקיד של השיטה? אני חוזר בספר התורה. עכשיו התפקיד של השיטה זה אמירה, זה הלכה משניסייה, זה אמירה. תבינו, התורה זה לא עוד ועוד עוד ועוד עוד, ובסוף יש שורה, לא נכון? קודם יש שורה, ורק אחר כך מגיעות האותיות. זאת אומרת, קודם כל יש מהות, קודם כל יש מהות, יש עיקרון. אחרי זה מופיעים הפרטים. הפרטים נולדים מתוך השורש, מתוך המהות, ולא אחר כך בואו ננסה להמציא משהו. יש מהות לתורה. את מה האלוקים נתנו? את המהות של התורה? או את הפרטים של התורה? זאת השאלה. זאת השאלה. מה האלוקים נתן לי? מה זה המהות של התורה? אתם זוכרות? זה הלב של אלוקים. זה כמו בחופה. מה הוא ייתן לך בחופה? ואת מה הוא ייתן לך? הוא ייתן לך טבעת, נכון? ומה תושיטי לו? תושיטי לו אצבע. לא, הוא לא ייתן לך טבעת, ואת לא תושיטי לו אצבע. מה הוא ייתן לך? הוא ייתן לך את הלב. ומה תושיטי לו? תושיטי לו את הלב. איך? עם טבעת ואצבע, נכון? אבל הטבעת הזאת אף אחד לא מתבלבלת. יואו, זה טבעת. לא טבעת. תושיטים אצבע, את אומרת לו, קח אותי. והוא נותן לך בבעת, הוא אומר, קחי אותי. הרי מי? שלך. זה לא הפרטים, זה התוכן שבתוך הפרטים. מה הוא ייתן לך? הוא ייתן לך את את הלב הוא ייתן לך. אחרי זה יש הרבה פרטים, נכון? הפרטים מאוד חשובים בטח. אבל איך ניגש עם התורה? מה האלוקים נתן לי? מה ההבדל? למה זה כזה הבדל תאומי בשאלה מה האלוקים נתן לי? זו שאלה של אמון בעצמי, שאלה של יחס אל עצמי. מי אנחנו? אם אלוקים נתן לי הרבה פרטים מאוד חשובים, מאוד קדושים בצדקים, אני נשארתי אותו דבר. וכנתנו לי את התורה, פירושו של דבר שנתנו לי הוראות הפעלה, אם אני רוצה להגיע לגן עדן, לעשות את הצורה שלו. ואפשרו לי לעסוק בדברים מאוד מאוד חיים. אני לא השתניתי. אני נשארתי אותו אחד. וקיבלתי הרבה רכוש. אבל אם אלוקים נתן לי את הלב, אז לאיפה נתן לי את הלב שלו? איפה את מקבלת אותו? בלב שלך. אין איזה קופסה, נכון? אין איזה קופסה. כשאלוקים נתן לך את התורה, כשאת מקיימת את התורה, יכולים להיות שני מבטים שונים. זה לא קשור מי מקיים יותר. יכול להיות שדווקא מי שבמבט הפרטי, יש לכם את הפטרה, צו לצו, קו לקו, זהר פה, זהר שם. יש חושבים שהתורה היא צו לצו, קו לקו, זהר שם. המון 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 פרטים. ספרו את הכל יצא 613, הרי מה כזאת? השאלה לא מה התורה, כולם יודעים שהתורה קדושה, השאלה מה את, מה את. ואדם יכול לחשוב שהוא כלום, הוא אפס, הוא לא מעניין, הוא לא חשוב. רק התורה היא חשובה. ולכן מה אני אלמד המון תורה ואני אקיים המון תורה, אבל זה לא אני. זה לא אני, כי אני זה משהו כמוך, אני זה משהו חייתי, אני זה משהו... לכו לפסיכולוגים, תשאלו מה אני. תשאלו אותם. אבל אני מוחק את עצמי, ואני רוצה לחיות את התורה. מתנה נפלאה, אלוקים נתן לנו תורה. איך זה יכול להיות שאדם קטן כמוני קיבל את התורה לא יודע. אבל אם יש לי שכל, אם יש לי כוח רצון, אם אני מתגבר על היצרים הרעים שלי, אז אני אתעסק בתורה, במקום להתעסק בעצמי הקטן הזה. זה מבט אחד. מבט שני, מבט אחר לגמרי, כשאלוקים נתן לי תורה, אז הוא אומר לך, את יקרה לי, את בעצמך תורה. כשאני נותן לך תורה, אני לא אומר לך מה לעשות, אני אומר לך מה להיות. התורה זה לא הוראות שלי, התורה זה הוראות שלך. התורה חקוקה על לוח ליבך. התורה בעצם זה מי שאת, זה הנשמה שלך. רק לבד לא ידעת את זה, בגלל כל מיני בעיות בעולם הזה. אז אני עוזר לך להיפגש עם עצמך. עם עצמך. את תורה, זה ההבדל, זה ההבדל מהותי. שוב, זה לא אומר שמי שמבין בדרך שנייה, אז בהכרח הוא יהיה יותר דוס, בטח לא בהתחלה. שאני קשה יותר להיות דוס, ככה. אז מבט אחר לגמרי, זה לא אם מאמינים באלוקים, זה מאמינים בעצמנו. ואתה בחרתנו מכל העמים, אשר בחר בעל מכל העמים, נתן לנו תורתו. מה זה נתן לנו תורה? אני גוי שיכול לקיים מצוות. קוראים לזה סגולה ובחירה. התורה היא בחירה, בראשו של דבר, אתה סתם אדם, לא מעניין, לא חשוב, לא אכפת, אני חתיכת חומר, אבל ניתנה לך אפשרות לקיים את התורה, ואז זה. או שלא, כשניתנה לנו התורה, אז נהיינו אנשים אחרים לגמרי. אז קיבלנו נשמה אחרת, יש לנו איזה שינוי סגולי, מהותי פנימי, שבגלל השינוי הזה, אנחנו קיבלנו את המצוות. לא המצוות עם השינוי, אלא השינוי הוא נשמתי, ובגללו, אז אנחנו כבר מצוות, אנחנו כבר מצוות. אז מה התפקיד של הארון? מה התפקיד של השיטה? השיטה זה עצים שגדלו ישר, 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 בין חצליות. איך לזהות את עצמנו בחצי? מהי התורה? אם היינו מקבלים את התורה ואפשר, אפשר, אתם יודעות שבשמחת תורה, תקעתי פעם בעזרת השם. מובעים בנים ומחבקים לתורה חזק, 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 ורוגים איתה. ובת אחת בעזרת השם מסתכל ואומרת, זה לא פייר. מכירות אותו? למה שלא יעלו גם כמה ספרי תורה לעזרת השם? קודם כל, אני לא חושב שיש בעיה לעלות ספרי תורה לעזרת השם. לא בדקתי, אני לא רואה מה הבעיה. אבל זה חסר משמעות, לגמרי. לגמרי חסר משמעות. אם את רוצה להיות קרובה לתורה, אז מה? אז תחבקי אותה חזק, חזק, חזק. את יכולה לקוות שאתה אליי. חזק, חזק, חזק. ואת לא מתקרבת לתורה במילימטר, נכון? למה שאתה אומר? לא ככה מתקרבים לתורה. איך מתקרבים לתורה? אם התורה זה משהו חיצוני לך, אז כן. תחבקי אותה חזק, חזק, חזק. אם התורה היא לא משהו חיצוני לך, אם התורה היא הלב שלך, אז איך מתקרבים לתורה? איך מתקרבים לתורה? איך מתקרבים אלייך? זאת השאלה, נכון? איך מתקרבים אלייך? אם מישהי יושבת מאוד מאוד קרוב לידך, צמוד אליך, אז התקרבה אלייך? אולי ואולי לא. איך מתקרבים אלייך? איך מתקרבים ללב שלך, נכון? קוראת מישהי שמאוד רחוקה אלייך, היא הכי קרובה אליך בעולם. זאת אומרת, אני מרגישה מאוד קרובה אליה. את לא מתכוונת כמה מטרים יש ביניכם. כשיש לנו שני דברים גשמיים, הנה, יש כוס ושולחן. אני רוצה להתקרב, אני מתקרב כאלה, הנה הם התאחדו, עכשיו אנחנו מתקרבים. אבל דברים מוכנים זה לא עובד ככה. כשני אנשים מצמדים אחד לשני, זה ממש לא אומר שהם קרובים אחד לשני. ממש לא. אולי כן, אולי לא, זה לא פרמטר. אם משהו רוחני, נקדש משהו רוחני, השאלה הגשמית היא אם בסוף באה לי ביטוי, לפעמים גם בסוף היא לא באה לי ביטוי. לפעמים. לא תמיד צריך לראות הכל ולגעת בהכל, להוכיח לעצמו. כשהעולם המוחני הוא דל, אז כל דבר חייבים לרעוק, לרעוק, לרעוק. זאת אומרת, הנסות לכביש 6 לפעמים, פתאום יש פקק. מה קרה? יש תאונה. תאונה קלה, בלי נפגעים. וכשיש תאונה, את אומרת, אני מבינה למה זה. נתיב אחד נחסם לתנועה, נכון? אבל בחוסר סבלנות מתקדם כולם, ואז אחרי חצי שעה את מגיעה, פתאום רואה שהתאונה היא בכלל בנתיב ממול. נכון? אז למה זה הולך כל כך לאט? כי אנחנו צריכים לראות. כולם יותר אומרים, יואו, תסתכלו, יואו, תראו. זה עולם כזה מציצני, זה עולם שהיא לא ראית, לא נגעת, כאילו זה לא. כאילו זה לא. אנחנו חייבים לראות, חייבים לגעת. זה עולם שתמיד על דלות מאוד מאוד פנימית. יש דברים שאת לא נוגעת ואת לא רואה. והם הכי הכי חשובים לך בחיים. אנחנו מהמותיים הכי פנימיים לך. להתקרב לתורה, אפשר לחבק את התורה, בסדר גמור. אפשר גם לחבק אותך על בתנאי של זדה, ממה? מקשר פנימי, מקשר עולמי. יש לי חבר בחתונות, בשיעורים צעירים בישיבות, אני אגב צריכים, מבקשים אחד לשם, יואו, איזה חיבוק עם זה. וואי, וואי, וואי. בנפשו, דווקא בנפשו. אבל לא ככה נמדדים, כשאני בוחר. איזה חיבוקים הוא מרביץ החתונים שלי. כמה הוא מתפלל עליהם, כמה הוא משקיע בהם, כמה הוא שמח לשפתה, כמה הוא מצטער בצערה, כמה הוא מגלה עניין, כמה הוא מתנדב, כמה הוא נתן יד. זה כאילו בא. ואם מישהו מתנהג ככה, אז הוא קרוב אליי מאוד, כי אין חיבוק, לא חיבוק, זה פחות משנה. יש דברים יותר קדושים, למשל, הכותל. או הר הבית, זה גם דוגמה טובה. אנחנו רוצים להתקרב להר הבית, מאוד מאוד רוצים. יש פסוק כזה מעליב בספר ישעיהו, שהיה עוד יותר קל, כתוב ככה. מי כי תבואו לראות פניי, אתם עולים לרגל, מי ביקש זאת מידכם רמוס חצריי. איך אלוקים קורא לאלה שעולים להר הבית? רמוס חצריי, רומסים את החצר שלי. למה להעלים? למה להעלים? כי ככה לא מתקיים להר הבית. אני אומר, מה זה הר הבית? זה הר הבית, הר הבית זה השכינה. הר הבית זה אלוקות. איך מתקרבים לאלוקות? איך מתקרבים לדברים גדולים? איך מתקרבים? קודם כל, את רוצה להתקרב לאלוקים, מה את עושה? איך להתפעל 18, את רוצה להתקרב לך, מה את עושה דבר ראשון? שלוש צעדים אחרות, אה? אם אני רוצה להתקרב לקיר או לכוס מים, אני לא הולך אחורה. אם אני רוצה להתקרב לדברים שהם גדולים מהחיים, אז קודם כל הולכים אחורה. איך משה מגיע לסנה, אז מה עושה? ויסתר משה פניו. למה? תסתכל! יש דברים כאלה שהם גדולים מהחיים, ואז הבריאות האמיתית היא יראת רוממות. רבקה רואה את יצחק, אז היא לא קופצת עליו. אז היא נופלת מהגמר, תצנח מהגמר. מה קרה? חמור, צח, בקלום? זה יראת רוממות, זה אהבה גדולה, זה בנות, זה לא פחד. יראת רוממות זה להתמלא ברגשות שהם גדולים מהחיים, גדולים כיפים וחיבוקים ומה העניינים. יש דברים שהם הרבה הרבה, מעל ומעבר, אתם יודעות ש... הרב ציודה נזהר מאוד 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 לא להכניס את הידיים שלו בין החריצים של הכותל. לא בגלל שהוא לא אהב את בית המקדש, שהוא אהב מאוד את בית המקדש. זה שכמעט כל גדולי ישראל נלחמים ככה בחריפות שבמצבי נוכחי לא עולים להר הבית. מה, אתם לא קשורים להר הבית? וואלה, וואלה, קשורים במיליארד מ... הקשר להר הבית לא נמדד לפי הפוסטים שאתה מציין וכמה פעמים דרכת על הר הבית. יש, כמובן שמצאו, סיפרתי לכם? מצאו כתב יד עתיק, מאוד מאוד, לפני 3,300 שנה, כמעט 3,100 שנה. ויש שם הוראות איך עולים להר הבית. מצאו את זה, כתוב שם ככה, אני אמרתי את זה על פה. כתוב ככה, הכותרת. הכותרת זה מי יעלה להר אדוני, מי יקום מקום קודשו. זה הכותרת. אחרי זה כתוב ככה, נקי כפיים, עובר לבב, אשר לא נשא לשאר נפשי, ולא נשבע למרמה, נישא ברכה מאת השם וצדקה מאלוהי ישראל. אז אם את רוצה לעלות בהר השם, את צריכה לתת יד כפיים. את צריכה להיות ברק לבב, מה זה את משאר אותו? שלא עשה נפשש. זה הרעות ההפעלה. אם אני לא כזה ואני דורך על הר הבית, אז איך קוראים לזה? קוראים לזה רמוס חצריי. מי שנצמד אליי עם הגוף שלו, הוא לא נצמד אליי. אלא אם כן הוא חושב שאני גוף. אם הוא חושב שאני גוף, אבל זה מעליב אותי, אני לא רוצה כזאת כאילו. קרבה לדברים גדולים, הרבה פעמים היא מבטאת יראה. יראה. פוגשים חברה, נותנים לה צ'פחה על הגב, אבל כשפוגשים איזה תלמיד חכם מאוד 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 גדול. ככה, ברוך השם, זכיתי לגדול בין חכמים וראיתי כאלה, לא הרבצתי להם כיפים ולא חיבוקים. להפך. כמה שבאדם יותר מרגיש שהוא סחבא והוא חבר, אז הוא לא מבין כלום, אז הוא לא קולט. יש רגעים שפשוט צריך לשתוק, שנים גדולים כאלה, נשגבים כאלה, אדירים כאלה. מישהו לא יודע לשתוק, אז הוא לא מחומר. עשר טק, הוא לא מבין מה קורה פה. אז מה קיבלנו כשקיבלנו את התורה? קיבלנו את ספר התורה, נכון? קיבלנו ברוחות הברית, אבל אנחנו יכולים להתבלבל ולחשוב שקיבלנו אותם, ואז אנחנו רוצים לראות אותם ולגעת בהם. זאת אומרת שאסור לגעת בתורה? זה, מה זה דף שלא כתוב? יש לכם מקור A בדף? ובצד ימין, מתחת לקו היפה הזה, יש לכם?
חטא.
חטא? אני בלי משקפיים, אני רוצה אין. אמר רבי פרנח. אמר רבי. אמר רבי. אם לא תהיה לי ברירה, אני רוצה משקפיים מהכיס. מה כתוב לכם שם, רבי לב? פרנח, זה שם יפה. אמר רבי פרנח, אמר רבי חנן, כל האוכל ספר תורה עירום נקבר עירום, ככה הגמרא אומרת. הגמרא לא מבינה מה הוא אמר. עירום? אסור לכאורה לקבור אדם בלי תפוחים. אלא אימה נקבר עירום ולא מצוות. מי שאכל ספר תורה עירום, אז הוא קוברים אותו, קוראים לפרנח, אין לו מצוות יותר. ולא מצוות צריך לדעת איך, אלא אמר רבי נקבר עירום ולא אותה מצווה. מי שאוכל ספר תורה עירום, עירום, ההלכה אומרת, הכוונה הוא נוגע בכלף. מי שנוגע בידיים שלו בספר התורה, בסדר? מי עירום? הספר עירום. יש הספר בגדים, נכון? הספר הוא בתוך... תיק, תיק. אז מי שנוגע בידיים שלו בספר, הוא נקבר עירום. אבא אמינו בהתחלה שבלי מצוות בכלל. בגלל שהוא נגע, הוא אומר, לפעמים הספר לא נגלל טוב, אז מנסים ליישר אותו. אז תמיד מחזיקים עם טלית, או עם השרבול, או עם המטפחת, יש מטפחת כזאת יפה לכל ספר תורה? לא עושים מטפחות משי כאלה מקומות כאלה? אז זה התפקיד של המטפחת, שלא יגעו בקלף. אם נוגעים בקלף, נקברים בלי מצוות, לא, לא בלי מצוות, יקברו בלי המצווה הזאת. מה זה בלי המצווה הזאת? התוספות אומר, אתם זהות את התוספות? שורה רביעית בתוספות, יש לנו כזה אותיות קטנות, אני מסכים שהייתי יכול לעשות דף יותר טוב, אבל זה דף מלפני כל כך הרבה שנים, שזה מעצב את אלסטה אותו. לקח פירי שריבה, יש לכם שורה רביעית בתוספות? לקח פירי שריבה בלא אותה מצווה שעשה באותה שעה. אם אחר ספר תורה ירום וקרא בו, אין לו שכר עם הקריאה. אם אחז לגוללו או להגיעו, אין לו שכר. אבל אוכז במטפחת, אורך ימים בימינה ושמאלה ושמאלה וכבוד. אז אם מישהו אחז ספר תורה, נגע בספר תורה בידיים שלו ולמד, אז הוא לא למד. מדבר הירום לא אותו מצוות הרבה, הוא לא למד. מה לא למדתי? לא למדת. למה? כי בספר תורה לא נוגעים. בקלף הזה, אתם יודעים מה הקלף הזה עשוי? מפרה שמתה. זה לא משהו, נכון? נכון, אבל הקלף הזה עושה בתורה. אם מישהו נגע בקלף, אז הוא לא לומד תורה. למה הוא לא לומד תורה? למה? כי אתה לא מבין מה זה תורה. אתה לא מבין מה זה תורה. כמו שאם מישהו דיבר איתך, או מישהו נגע בך, אז הוא לא נגע, הוא לא מכיר אותך, זה לא את. זה מה שחושבים עלייך אולי, מה שהוא רואה בך, אבל זה לא את. את זה הנשמה שלך, את זה עולם פנימי שלך. מי שרוצה להתקרב אלייך, צריך ללכת שלוש צעדים אחורה. שלוש צעדים אחורה, מה שלא צעדים אחורה, ואני רגע, אתה לא מבין. תפוס פרספקטיבה, לך אחורה. אני רוצה להבין את עצמי, אני רוצה להבין מישהו אחר. אז צריך להרגיש כאילו אנחנו בסנה. כל נשמה שאני פוגש, אם אני באמת רוצה לפגוש אותה, צריך לראות עוממות, ללכת אחורה. התחתנו בעזרת השם, יום יבוא והוא קרוב בעזרת השם, תצטרכו לבדוק כמה דברים מול הבחור שתפגישו. דבר ראשון, צריך לבדוק שיש חיבה. בלי חיבה אי אפשר להתחתן, נכון? ברור שיש חיבה. וצריך גם התאמה שכלית. ברור, בלי התאמה שכלית. אי אפשר להתחתן, נכון? וצריך לבדוק שיש אמון ביניכם, נכון? בטח, בלי אמון אי אפשר להתחתן. וצריך לבדוק עוד משהו, אני חושב. צריך לבדוק שיש יראה. מה יראה? נפגשת עם בחור, את שואלת את עצמך, האם יש לך יראה ממנו? מה הכוונה? הוא לא ילך עם נבות, אל תדאגי. ואת לא תלכי עם הארון. מה זה יראה? יראה, תראי, את תפגשי לא עם הרב זצל, אני יודעת, בעזרת השם. הרב זצל כבר לא במצב שאפשר להתחתן איתו. את תפגשו עם בחור צעיר, נחמד, אבל עוד לא עם רוח הקודש יהיה ברוב המקרים. ובתחילת דרכו, יש הרבה בחורים נחמדים, נכון? הרבה בחורים טובים, צדיקים, נחמדים, אידיאליסטים, מצחיקים. אבל איך תדעי שזה הוא? אין לך שלט שאומר, זה הוא. אז אחד הדברים הכי מהותיים זה שתרגישי, לא יודע איך לקרוא לזה, תרגישי יראה, מה זה יראה? תרגישי משהו שהוא לא כמו כולם. תראי, זה שתתחתני איתו באמת, בשבילך הוא השער לשמיים. בשבילך הוא האינסוף. בשבילך הוא בת הקול שיצא 40 יום קודם יצירת התורה. בשבילך הוא הנצח, בשבילך הוא בן הברית. הוא האבא של הילדים שלך. אז הוא לא סתם אחד. הוא גם לא סתם אחד נחמד, הוא יהיה נחמד, בטח. אבל יש איזו הרגשה, הרגשה שקופה כזאת, אי אפשר להחזיק אותה בידיים. אני רוצה אבל לא פחות, אי אפשר. יש משהו בלב כזה שאומר, וואו. מצחיק איתו ונחמד איתו וכיף איתו, אבל כשאני איתו אני מרגישה איזה שאי רוח, אני לא יודע אפילו לעשות את זה, זה משהו אחר. כן, הוא בחור צעיר ונחמד, יש עוד הרבה מה להתקדם, אבל יש איזו הרגשה מרוממת, איזה משהו כזה, משהו שקוף, שקוף מאוד מאוד, חמקמק, זה לא גשמי. אז גם התורה, כשאלוקים אותנו תורה, אז זו בדיוק המחלוקת בין שמואל לאלי, אתם זוכרות? שאלי אומר, החומר הוא כלום, והגשם הוא כלום, והדבר היחיד של בעולם זה תורה, ואת החומר צריך לכופף לתורה. וחנה אומרת, לא, החומר של עם ישראל הוא תורה, גם חנה רוצה שנתכופף לתורה, אבל מה המטרה? חנה אומרת, נתכופף לתורה, ואז נגלה את התורה בתוכנו, בטח שחנה מקפידה על כל קוץ ותג של הלכה. בטח. ובטח חנה מחנכת את הילדים שאני מאוד המון 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 תורה, אבל לאן זה צועד? כי אנחנו תורה, זה מה שחנה אומרת. עם ישראל נמצא באיזה מקום מסובך, וחנה מקדימה את הדור שלה בהרבה שנים. חנה פורצת את הדרך לבד. הדרך הזאת מובילה את חנה לעקרות. מה זה עקרות? עקרות זה משהו צריך להיוולד והוא לא נולד, נכון? את לא אומרת על השולחן הזה שהוא עקר, כי שום דבר לא צריך לצמוח ממנו. זאת אומרת, כשיש ציפייה ללידה וצמיחה והיא לא מגיעה, הוא לא עקר. אז עם ישראל הוא עקר, כל עם ישראל הוא עקר. משהו צריך להיוולד ממנו, הוא צריך להתקדם, הוא לא עושה את זה. אז זה בא איזה ביטוי בחנה באופן אישי. וחנה פורצת את זה, איך חנה פורצת את זה? היא אומרת, אלוקים בקרבי, אלוקים בקרבי. זה שאני חיה כל החיים שלי תורת ישראל, ועם ישראל וארץ ישראל, אז זה מגלה שבתוך הרגשות שלי, כשאלוקים נתן לי את התורה, הוא נתן לי אותי, בתוכי יש תורה. ואחרי הרבה שנים, זה, הכרות הזאת של חנה מתגלית בכל עם ישראל. אתם זוכרות למה יש סיבור מלחמה? זה שהם תקעו את עצמם. עם הגישה הזאת, ספר התורה בעל המחנה, אתם זוכרות ארון הברית בעל המחנה. ואז מה? ואז הם חושבים שזה בא קמע, התורה זה לא קמע. התורה זה לא איזה טוטם חד וחד, זה לא איזה משהו קדוש שעשינו את העבודה. מה התורה? התורה מרוממת אותנו, התורה מגדלת אותנו, יש איזה ביטוי הרבה פעמים. המצב כל כך קשה, המצב כל כך נורא, המשיח היה כבר לבוא. זה בדיוק הפוך. כי מה יקרה כשהמשיח יבוא? המשיח יבוא, הוא רק יעצים אותנו, ייתן לנו כוחות, ואחריות, ותעוזה, יצירתיות, וסייעתא דשמיא, ופיקחות, איך לפתור את הבעיות, לא לבחון, אין מה לעשות, אין מה לעשות. בדיוק הפוך. כתוב, יש, בגמרא, בסוף הסרט סוטה, כתוב, מה יקרה כשיבוא המשיח. אז יש רשימה של צרות, חוץ, פייס, ומכירות את הביטוי הזה משם. ושלוש פעמים כתוב, אחרי כל כך, רשימה של צרות, כתוב, ואין לנו למי להישען, אלא על אבינו שבשמיים. ואין לנו מי שאין, אין לנו שם שם. ואין לנו, כתוב שלוש פעמים, שזה כזה יפה כזה, שכזה שיר כזה, אנחנו לא עושים את זה. אבל אני זוכר שהרב גורן פעם אמר מרכז הרב בשם הבן של חיים וולוז'ין, יצחק וולוז'ין, הראש של וולוז'ין, הוא אמר שזה תהיה הצרה הכי גדולה. הצרה הכי גדולה היא תהיה שאנשים יגידו, אין לנו מי שאין, אין לנו שם שם. זה בדיוק הפוך מה שהשם מבקש מאיתנו, אבל בדיוק מי. מבקש מאיתנו שנזהה את אבינו שבשמיים בתוכנו, בתוכנו. לא נגיד, אנחנו כאלה קטנים, כאלה עלובים, יאללה, אלוקים כבר תעשה נס, יוצא אותו מהבוץ. בדיוק הפוך. אם התורה גדולה, אז גם את גדולה. זה הפוך על הפוך, כי זה דורש ענווה, והתבטלות, והקשבה. בסופו של דבר, התורה רוצה אותנו. הקופסה חוזרת הביתה, זה מה שקורה עכשיו. קופסת העץ מבטאת את זה שאנחנו לא נוגעים בתורה בידיים. לא כל דבר אנחנו חייבים להבין. אני זוכר את הרב אליהו מתצל בשיעור. אני חושב שעמדתי מאחורי החלון והקשבתי. הוא אומר, אתה חוזר הביתה מהישיבה, הוא אומר, תגיד דבר תורה. הוא אומר, תגיד דבר תורה. אז את אומרת, תגידי איזה מה שמעת בשיעור. אז הוא אומר, שיעור שיעור א', שיעורים של הרב אלי, מאוד אמרתי, הוא אומר, אני לא יודע בדיוק, שמעתי כל מיני מילים גדולות כאלה, אני לא יודע בדיוק. ואז מה כולם אומרים שאת לא יודע בדיוק? את לא יודע בדיוק, סימן שאת לא הבנת. לא, לא, כן, כן, אז את תסבירי, אני הבנתי, אני לא יכול להסביר. אז מה המורה אמרה, את זוכרת שהמורה אמרה את מיוחד? זאת, אני יודעת, אני לא יכולה להסביר. לא הייתה לך מורה נפסית כזאת? אז אמרה, אם את לא יכולה להסביר, סימן שאת לא יודעת, נכון? נכון? ואז פתאום הרבה לי שם תפיקה על השולחן. כלומר, אל תאמינו להם. אתם כן מחוברות למילים הגדולות האלה. זה נכון במתמטיקה, זה נכון בגיאוגרפיה, שאם את לא יודעת להסביר, את גם לא יודעת. בקדושה זה לא נכון. שאנחנו נפגשים פה עם דברים שהם גדולים מהמילים. אנחנו נפגשים פה עם הנשמה, אבל זה לא מותנה ביכולת שלך להסביר. היכולת שלך להסביר, להתווכח, היא מאוד יפה, אבל זה לא מתחיל שם. לדברים גדולים מתחברים, לא כמו, זה לא מבחן פסיכומטרי, צריכה לייצר תשובות בקצב אש. זה לגעת בעצמך, וזה מאוד מסובך ומאוד מורכב, צריך לשמוע עוד ועוד, לספוג עוד ועוד, עד שזה ממלא אותך, עד שזה מתחבר לך, עד שזה נהיה ברור, עד שזה מפעיל אותך, פותח אותך, נוגע בך, מנביט אותך, מצמיח אותך. אז יגידו שלא הבנת, תגידי את לא הבנת. נכון, את יכולה להגיד כל מיני מילים פשוטות ומושגים ברורים, ואז לא הולך את הבעיה הזאת. זאת אומרת, פותחת עצמך למבטים יותר גבוהים. אז זה הקופסה, משהו מאוד מוזר. כי אם התורה הייתה חוזרת לעם ישראל, זה היה מאוד מרגש. אבל מי צמין את אומרת, זה לא התורה, זה רק הקופסה חזרה. אז מה הביג דיל? אומר רבי יצחק נפחא, אבל הקופסה הזאת, היא זאת שמלמד אותנו מי אנחנו באמת, היא זאת שמלמד אותנו מה זה תורה. כי הקופסה אומרת שאלוקים נתנו תורה, ולא נראה אותה לעולם! לא נראה אותה לעולם, למה נראה? כי לא רוצה לקלקל לך. זה מפגש עם התורה, הוא לא מפגש פיזי, פיזי. אנחנו נעשה הרבה מצוות, אבל לעולם לא נמדוד את הקשר האלוקים לפי כמה מצוות היום עשיתי. היום עשיתי 5, היום עשיתי 7. הקשר שלנו לאלוקים נמצא איפה? מקומות שאי אפשר לצלם. איפה? בלב ובמוח. גם מקומות. אי אפשר לגעת בהם בידיים. אי אפשר לגעת. אם אני חושב שאני יכול לגעת בתורה בידיים, אז אני לא נוגע בתורה. מי שנוגע בקלף, מי שלמד תורה והחזיק בידיים, אז הוא לא נוגע בתורה. תורה זה מהות, תורה זה נשמה. וכל הזמן צריך לעבוד על הרוחק הזה. הרוחק הזה, הריחוק הזה, זה הקרבה הכי 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 גדולה. לא, עולים להר הבית. בעזרת השם, נעלה, ברננה, רבנות הראשית תכריז, שמותר כולן לעלות, נעלה בעזרת השם, אבל לא עולים. אבל עושים את זה אחרי כל כך הרבה זהירות, זה אחרי כל כך הרבה. רוב ההלכות בהר הבית, זה בדיוק הפוך מכל ההלכות בכל התורה. צדקה אומרים לך, יאללה, תפי צדקה. צניעות, יאללה, כל דבר אומר לך תעשי. הר הבית בדיוק הפוך, כל ההלכות, מה? תרחקי, תומעה, תומעה, מיליון סוגי תומעות, תרחקי, תרחקי, תרחקי. יש שמיעים ברובע ההרודיאני, מה שנמצא בישיבת הכותל. יש חפירות ארכיאולוגיות, גם איפה שהכהנים היו גרים. אז רואים שם מלא מלא, כל אחד היה מקווה פרטי בבית. גם היום מקווה פרטי בבית, זה עוד עתק. אבל אז מקוואות זה היה מטורף, כנת, לא הייתה למרה. לא הייתה למרה, איך אפשר להיות להר הבית זה? וכל שנייה אפשר להתאמות. הר הבית בעיקר זה איך להתרחק, איך להתרחק, איך להתרחק. ומה עם ההיגיון הזה שבינתיים יש חילול השם? שהישמעאלים מסתובבים פה ועושים מה שהם רוצים, זה באמת קושייה קשה. קושייה קשה מאוד. אבל זה שאני לא אומר דברים, לא מבין דברים, זה לא אומר שזה נכון. זה לא אומר. פעם הלכתי להר הבית כשהייתי בגיל חנדר, לפני 2-3 אפילו יותר, ואז לא היה את כל המהומות. אז נכנסתי בשער הכותנה ככה, לא נכנסתי להר הבית, חס וחלילה. אבל הגעתי עד הקצה ממש ממש עד השער, והסתכלתי, יש פה לא חדר מהוואף. והתחלנו לדבר, הייתה שיחה נעימה כזאת. זה לא כמו שהיום. הייתה שיחה נעימה, ואז ההוא, כשהמפקד של הוואף, אומר לי, אתה רוצה להיכנס? בוא, אני ממשיך להיכנס. כאילו, לארג'י. אמרתי, לא, לא, אני לא רוצה. אז הם התחילו להגיד, תיכנס על אחריותנו, לא אספה שום דבר. אמרתי, אני לא רוצה. אני אומר, אתה לא מפחד. אמרתי, אני כן מפחד. הוא אומר, אתה מפחד? אמרתי, לא, אני לא מפחד, כן. ואז היה שם איזה ערבי זקן, הוא אמר לי, אני יודע למה אתה לא נכנס. אמרתי, למה אתה לא נכנס? אז הוא אומר, אתה תיכנס עם המשיח. אמרתי, וואלה, עם החמור הזה מבין את זה. אז גם לי מותר להבין את זה. זה שאני לא נוגע בהר הבית זה לא בגלל שאני לא מתגעגע אליה ולא יכול להיות. זה שאני מבין שהר הבית זה העולם הבא, ואני רוצה להיכנס לעולם הבא. ואם אני לא ראוי להיכנס לעולם הבא, אז אני לא נכנס אליו, אני יכול להיכנס אליו 1,000 פעמים. כמו אחת שלא אכפת לה ממך, והיא לא מתעניינת, והיא לא שואלת. רואה, אתה רואה, תנהל, איזה חיבוק, אז בואו. יותר טוב, במקום להגיד חיבוק, תגידי מה שלומך, אני רוצה להיות לך בקשר. שאולי אולי אני צריכה עזרה, אולי הייתי תקועה בחודשיים האחרונים, וטלפון שלך היה יכול לעזור. אז אם אני ככה, הר הבית זה פיקט ממיליארד, הר הבית זה אלופים, ולהיות סחבק של אלופים. זה לא עובד, צריך להיות נקי חפיים. אני יכול להסתכל על הידיים של להגיד נקיות, ובר לבר. אז אפשר להתקדם. נתקדם, אני לא אומר, בעזרת השם, חולם על היום שבו ברננה נעלה ביחד עם כל בית ישראל, שיבנה במהרה בימינו. אבל רבי יוחנן רואה את הפרק שלנו, רואה את הפרות חוזרות עם הקופסה, והוא מתרגש משהו אחר לגמרי. זה גם שיר שהוא חיבר, זה לא הפרות חיבר, נכון? זה רבי יוחנן, רבי יצחק נפחא חיבר את השם הזה. אמרנו, כל תנא קורא את הפרק הזה, ומחבר שיראה, גם אתם. תעשו סדנת כתיבת שירים לקרוא את הפרק הזה, עושים את זה אחר כך בחוברת. אמרתי לחיוך, אבל אני מתכוון ברצינות. תהיו שם ותראו מה התורה, מה הקופסה עושה בשביל לחזור. קודם אמרנו שזה מאוד רגיש כי התורה רוצה אותנו. אני צריך להפעמר, לא, זה לא התורה, התורה כבר אצלנו. אבל התורה בלי היראת כבוד לתורה, בלי ההבנה של הריחוק, שזה בעצם הקירוב הכי ענק, נכון? הריחוק אומר שאת לא קרובה כי את פיזית קרובה. הריחוק אומר שאת קרובה. הקרבה הכי גדולה שלנו זה דברים שיש לנו יראת אומנות. כך כתוב אדם כלפי אשתו, אוהבה כגופו, ומכבדה יותר מכבדה. מכבדה זה לא נימוסים. זה לא, את רוצה עתיק? מכבד זה יראת אומנות. תמיד, כבוד זה. יראת אומנות. זה הקשר הכי פנימי, זה הקשר הכי עליון. ולתורה אלוקים רוצה שנכבד אותה, לא בשביל שנכבד אותה. שנכבד את עצמנו, שנאמין בעצמנו. שנבין שמה שאם התורה קדושה, אז גם אנחנו קדושים. ואם זה יקרה, התורה תחזור. והנה, באופק, שאול המלך מתקרב, כל טוב.